שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין מחזיק במנדט להרכבת הממשלה, אך סיכוייו מתמעטים, ובינתיים בגוש השינוי מנהלים שיחות ומנסים כבר להקים ממשלה אלטרנטיבית ולחלק תיקים. לתיק האוצר לוטשים עיניים אביגדור ליברמן ואיילת שקד. מה זה אומר לגבי המדיניות הכלכלית שנראה מהם ומי מהם יזכה בתפקיד הזה? אנחנו תכף נדבר על זה.
אחרי שנה של התעסקות בבריאות שלנו, המתח הביטחוני חוזר בעקבות ההתפרעויות בירושלים והרקטות שהחמאס משגר מעזה. במערכת הביטחון רואים את התקופה כרגישה בגלל חיבור של כמה אירועים ובהם הרמדאן, תחלואת קורונה גבוהה בעזה ובגדה, והבחירות לרשות הפלסטינית. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה איתנו כדי להבין בפני איזה תרחישים אנחנו עומדים.
בישראל התגלו אתמול רק 38 מקרים של קורונה, ואילו בהודו ביום אחד לא פחות מ-314,000 מקרים חדשים של חולי קורונה. תת היבשת הענקית מתמודדת עם גל שני עצום של תחלואה, ובתי החולים שם קורעים תחת העומס. והנה עוד עובדה חשובה. הודו יצרנית חיסוני הקורונה הגדולה בעולם, ולמרות זאת קצב ההתחסנות שם איטי מדי. עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר של ישראל והודו, תספר על ההתמודדות של ההודים עם המגפה.
מפרץ חיפה נחשב לאחד המקומות המזוהמים והמסוכנים בישראל, בין השאר הודות למפעלים ולמתקנים רגישים כמו בתי הזיקוק. בשבוע שעבר נערכה ישיבה מכרעת בהשתתפות 12 משרדי ממשלה שנועדו לקדם החלטה על סגירת בתי הזיקוק עם דדליין מחייב, ומחר צפויה הכרעה בנושא הזה או לפחות המלצה של הוועדה. אלא שכל זה לא כל כך פשוט, מכיוון שפתרון כזה עלול לעלות לקופת המדינה מיליארדי שקלים והרבה משרדים מתנגדים אליו. ישראל פישר, כתב האנרגיה, יפרט לאן כל זה הולך. יאללה, מתחילים.
איתן, נתניהו ככה נאבק, עושה ככה סימנים של מנסה איכשהו לעשות משהו, עוד קצת ספינים כדי בכל זאת להקים ממשלה, אבל הסיכויים מתמעטים, אבל בינתיים בגוש השינוי כבר נראה שתופרים חליפות, מחלקים תיקים, כבר רבים על משרדי ממשלה, ואותנו מעניין את כל הממשלה, אבל בדרך כלל מעניין אותנו מי יהיה שר האוצר, ומסתמן שאביגדור ליברמן הוא בעל הסיכויים היותר גדולים להתמנות לשר האוצר, למרות שגם איילת שקד רוצה את התפקיד הזה, רק שהיא לא ראשת מפלגה, וקשה לראות איך מספר 2 במפלגה קטנה מקבלת את תיק האוצר. בכל מקרה, אני חושב על המינוי הזה ואומר לעצמי, שליברמן, למרות שהוא הרבה מאוד שנים במערכת הפוליטית, ולמרות שהוא עשה תפקידים של שר חוץ ושר ביטחון ותשתיות וכולי, אתה מסתכל על הקבלות שלו בתחום הכלכלי-חברתי, ואתה לא מוצא כמעט שום דבר.
נכון, אז קודם כל, כבוחנים את העשייה שלו, הוא לא עשה שום דבר בשום דבר, הוא בעיקר התגלגל פוליטית, ובמשרדים שהוא והמפלגה שלו מצאו, בדרך כלל עסקו בתרפוד של רפורמות, בהפרעה לתהליכים. שנינו קראנו את המצע של מפלגת של ליברמן, של מפלגת ישראל ביתנו,
וראינו לקח לי 16 שניות לקרוא את המצע הכלכלי-חברתי שלהם.
אז היית מנומנם, כי אני עשיתי את זה ב-14 שניות, ובאמת, זה בעיקר נוסחאות מוכרות על הדברים הרגילים שכל פוליטיקאי אומר, מבלי ללכת שמאלה או ימינה.
אפילו לא נוסחאות, אני ראיתי שם איזה משהו אקלקטי כזה, קצת כבישים, קצת פה, קצת שם, קצת קורונה.
לא ראית שם שער רוח.
לא אג'נדה מסודרת, לא, ממש לא.
לא ראית שם שום דבר, וברעיונות שהוא נותן לתקשורת ושואלים אותו, בסדר, אתה רוצה להיות שר אוצר, אז מה תעשה כשר אוצר? גם אז הוא לא בא עם איזשהו תפיסת עולם כלכלית מובהקת לצד כזה או אחר, הוא אומר דברים כמו, צריך בעיקר לנהל, אתה יודע, זה מין התחמקות כזאת של, אוקיי, עכשיו העסק לא מנוהל, אני אבוא, אני אנהל, אבל אתה יודע, לנהל את משרד האוצר זה לא רק לקבל את ההחלטה, צריך גם לדעת לאיזה כיוון אתה הולך, מה החזון שלך לטווח קצר בינוני וארוך, ובסופו של דבר, הרקורד של אביגדור ליברמן הוא שתיים, אחד של עשייה מועטה בכל מקום שהוא היה, ושניים של מפלגה ש... תרפדה שורה ארוכה של רפורמות, אפשר להסתכל על זה כבר ברקורד של 15 שנה, רפורמות שקשורות בכל פעם שאיזשהו נושא עולה שעשוי לפגוע באיזשהו קבוצת אינטרסים כלכלית, זה יכול להיות אנשים מתחום הבריאות והבריאות הפרטית, אז הוא תרפד שם כמה פעמים דברים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וכשאתה מוסיף על כל זה את הרקורד שלו ושל המפלגה שלו במונחים של שחיתות ציבורית, התיקים שנסגרו נגדו על כספים חשודים ותמוהים שהגיעו לחשבונות שלו, של הבת שלו ושל הנהג שלו, וכמובן התיק הגדול של
ישראל ביתנו, שצריך להזכיר בו גם סגנית שר הפנים לשעבר פאינה קירשנבאום, שהורשעה בקבלת שוחד, ושר התיירות לשעבר סטס מיסז'ניקוב, שהורשע במרמה והפרת אמונים, והוא הספיק לשבת בכלא. היו שם המון מעורבים ברובם מישראל ביתנו.
ואז אתה קצת מרגיש לא טוב מבחינת, ממש לתת לחתול לשמור על השמנת.
כן, יש פה עוד עניין נוסף, אפרופו מדיניות כלכלית חברתית, אני חושב שהתחום היחידי שבאמת מזוהה איתו בעניין הזה, זה הנושא של כפייה דתית או מאבק נגד המפלגות החרדיות. ב-2018 הוא טרח לקנות קניות בשבת במרכול באשדוד, במחאה על חוק המרכולים, הוא מרבה להתבטא נגד החרדים, הוא אגב עושה את זה בדרך כלל לפני בחירות, ואנחנו בשנתיים שלוש האחרונות כל הזמן לפני בחירות, ובאמת שאלה מעניינת, איך הוא התייחס לחברה החרדית? אני יודע שהמפלגות החרדיות חרדות מפני האפשרות שהוא יהיה שר אוצר, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם ינסה לנצל את שנת הקורונה עם כל הבעייתיות של ההתנהלות בחברה החרדית מול המשבר הזה, כדי לבוא ולהתנגח בהם יותר, למתג את עצמו כמי שמחזיר לחילוניות ולחילונים את כבודם. צריך לזכור, מפלגה קטנה, זו ממשלה שהולכת להיות קואליציה, אם זאת תהיה, ממשלת שינוי, אבל זה בעיקר ממשלה שבה כל אחד מהם הוא לשון מוזניים, וכל אחד ביום נתון, אם מרגיזים אותו, יכול לפוצץ את הממשלה, ונראה לי שמכל האנשים שם, הפתיל הכי קצר הוא של ליברמן. אז מעניין, בטח יהיה לנו.
אני חושש מאוד מקדנציה של ליברמן במשרד האוצר, על סמך הטרק רקורד ההיסטורי שלו, ואם הוא ילך בכיוון הזה, אז אנחנו נקבל שוב מדיניות שאולי תמותג כליברלית, אבל דה פקטו היא כמעט בכל המקרים תהיה עבור בעלי יכולת, ותהיה עבור קבוצות האינטרסים החזקות של המשק.
יפה, אז אנחנו נמליץ לו מכאן, לפני שהוא מקבל איזושהי החלטה, מגבש איזושהי מדיניות, שיעקב קצת אחר מה שקורה בארצות הברית עם ג'ו ביידן, הדמוקרט שעושה סימנים של סוציאל דמוקרט. על זה אבל אנחנו נרחיב באחת התוכניות הקרובות.
בהחלט. שלום לעמוס הראל.
שלום איתן וסמי.
שלום. פרשן הצבאי של עיתון הארץ. אז תגידי, אנחנו נכנסנו למה שבעתיד ייקרא מלחמת הטיק טוק הראשונה?
לא הייתי הולך עד שם, אולי זה אינטיפדת דמה של הטיקטוק. אנחנו באירוע לא סימפטי, שהוא תוצאה של שילוב של כמה דברים. באמת גם איזשהו אלימות פלסטינית שמקבלת הד רחב יותר בגלל הטיקטום הזה של הפצה שלה ברשתות החברתיות, גם מתח סביב הרמדאן, אולי קצת אנרגיות שמשתחררות שכולם יוצאים החוצה מהקורונה, יש הרבה צעירים משוערים בשני הצדים. אבל זה מאוד מאוד מסוכן, אנחנו כבר שבוע בתוך אירוע שרק עכשיו ככה באמת עולה על הרדאר, אבל של כנופיות שמסתובבות בירושלים, ערבים שמחפשים לתקוף יהודים.
למה אתה כל כך בטוח בעצמך? צוק איתן התחיל בצורה שלין מהצד נראית די דומה.
יש דמיון, וצריך גם להגיד, כשנתחים אחורנית את כל המלחמות של ה-15 שנה האחרונות, כולל לבנון השנייה, אבל גם שלושת המבצעים בעזה, זה בעצם לא מתחיל אף פעם כי צד אחד רוצה. זאת אומרת, אין פה איזו תוכנית סדורה של כך תתחיל האינטיפאדה השלישית, ישבו הזקנים של החמאס ורקחו פה מזימה, וגם ישראל בדרך כלל נגררת לדברים האלה יותר משהיא יוזמת אותם. ועדיין, אנחנו ראינו הרבה אירועים, ושוב, אנחנו הרבה זמן בתוך הדבר הזה. בואו נחשוב על 2015. אני שם כתבתי כמה מאמרים מלומדים, שהייתי משוכנע שאנחנו בפרוץ האינטיפאדה השלישית. היום אתה בקושי זוכר שזה קרה, הייתה תקופה באמת של פיגועי סכינים.
נכון, טרור
הסכינים. ואחרי כמה חודשים זה נרגע, והתברר שזה לא בדיוק אינטיפאדה שלישית. אז גם פעם צריך
להגיד... לא, השאלה אבל אם זה נרגע כתוצאה מהתנהלות מאוד נכונה, כתוצאה מהבנת האירוע וטיפול בו כמו שצריך, או כי באמת זה לא היה אמור להגיע למקומות האלה.
אז זה היה שילוב, ב-2015 זה היה שילוב של שני הדברים. אני מזכיר לכם שוב, צוק איתן, ואיתן הזכיר את זה, צוק איתן פורץ כהתגלגלות מאוחרת של החטיפה של שלושת הנערים, החטיפה והרצח של הנערים בגוש עציון, וחודש של לימותים בגדה המערבית, ואחר כך לכן זה גולש לחודש המבצע רחב ומעין מלחמה בעזה. אבל ב-2015 העסק הזה התגלגל שוב ירושלים, שוב התלקח לפיגועי דקירה ודריסה. אבל נכון, התגובה הישראלית בסך הכל הייתה מפוקחת, התגובה של כוחות הביטחון הייתה אמנם אגרסיבית, אבל אגרסיבית במידה, לא הייתה שם ענישה קולקטיבית, לא ניסו בכוח לדחוף את הפלסטינים לתוך עימות רחב היקף, אחרי כמה חודשים, וזה החלק השני של השאלה שחסם, הייתה באמת גם התברר שגם האנרגיה בציבור הפלסטיני היא לא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אנשים, הדור המבוגר יותר זכר את עיני האינתיפאדה השנייה, לא כל כך רצה להיכנס לתוך סיפור כזה פעם נוספת, ואכן העניינים נרגעו על פני כמה חודשים. היו חודשים מאוד מאוד לא נעימים, אבל לא נגררנו...
אגב, הייתה אז סיבה נוספת, אם אני זוכר טוב, להכלה של צה"ל, של ממשלת ישראל, כל הסיפור של המנהרות של החיזבאללה שם, שהחליטו שזה דבר יותר אסטרטגי מאשר לטפל פה באירועים.
אז פה אתה קצת דוחס תקופה ארוכה יותר.
יכול להיות, כן, כן.
זה 2018. גם אז היו אירועים מאוד אינטנסיביים, זה היה בעיקר סביב מה שקראו אז אינתיפאדת ההצתות, שהיה בעצם הבלונים האלה והפיפוני התבערה מעזה, גם זה היה לא נעים, גם שם היה לחץ גדול. ונכון, אותם אנשים אגב קיבלו החלטות, במידה רבה ראש הממשלה נתניהו ואז הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, ומה שאייזנקוט דחף לו, ודעתי בצדק, היה להכיל את הסיפור בעזה, לא להיכנס לאימות נרחב למרות הקריאות בימים ולמד אותם לכך. ומצד שני הוא ראה איום יותר חשוב, שהיה איום מתחת לרדאר, הסיפור הזה של שש המנהרות שחפר חיזבאללה מתחת לגבול, ובמהלך מפתיע ישראל טיפלה בזה, חשפה אותם והשמידה אותם. והטיעון של אייזנקוט היה, פה אני מבטל נכס אסטרטגי של חיזבאללה, הוא הרבה יותר מסוכן בטווח הארוך, אני מוכן להכיל קצת ולהרגיע בעזה כדי לא לחזור.
אז ציינת את נתניהו, תן לי פרשנות חצי צבאית, חצי פוליטית, איך זה שנתניהו בעת הפוליטית הזו, שהוא נראה בסוף השבוע ובשבוע שעבר כל כך לחוץ, מודה בעצמו שהוא עומד לאבד את השלטון, לא מנצל את המתיחות הכפולה, גם בירושלים וגם בדרום, בשביל דווקא להגביר את האש, ואולי, אתה יודע, יוצר את הדינמיקה שתוכל אחר כך לבוא ולהגיד, צריך להציל את המדינה מפני משבר גדול, בואו אליי, זה לא הזמן למאבקים פוליטיים, כמו שהוא עשה בתחילת הקורונה עם בני גנץ.
אז אני לא בטוח שהוא לא עושה את זה. אני חושב מסורתית, נתניהו הוא אדם מאוד מאוד זהיר בהפעלת כוח, מאוד מודע לאפשרויות שדברים יכולים להסתבך, ודי סקפטי לגבי היכולות של צהל להציג פתרונות בנוסח בנק וגמרנו. ולכן, פעם אחר פעם ראית גם ברצועת עזה, שהוא מאסס לפני שהוא נכנס לפעילות צבאית, וגם כשהיא כבר מתרחשת, הוא מעדיף להגביל אותה. יש פער בין הרטוריקה שלו לבין המעשים. עכשיו הנסיבות, כמו שאתה אומר, הן אחרות לגמרי, כיוון שהוא עם מגע ולקיר, הוא מאוד מאוד תלוי בתוצאות של המשפט שלו, הוא מבין שהסיכוי לא רק כנראה שהוא יסיים אותו בכלא, ומה שמפריד בינו לבין המשך המשפט הוא אם הוא יצליח בכל זאת איכשהו באיזה כסף להרכיב קואליציה. אבל הנסיבות הפעם הן כמובן לרעתו, כיוון שהתוצאה היא אפילו עוד יותר בעייתית מאשר בשלוש מערכות הבחירות הקודמות. ועדיין לא ראינו אותו עושה מהלך חריף מדי, היו כאלה שחשבו שהוא יציץ קצת ומתכוון את החזית האיראנית, גם זה לא קורה, האמריקאים שם לוחצים בבלמים מאוד חזק ומשדרים שהם מנועים קדימה לקראת חתימה על הסכם גרעין חדש. ירושלים, אני חושב שיש עדיין פוטנציאל, מעזה הוא נזהר, בירושלים צריך לשים לב לציר הזה, נתניהו, שר לביטחון פנים, אמיר אוחנה ומפקד המחוז החדש במשטרת ישראל, יש פה פוטנציאל מסוים, צריך לראות איך ייראו הימים הבאים. אבל היה מעניין למשל לראות שנתניהו כמובן התעלם מזה לחלוטין, אבל גם ההודעה של אוחנה בסוף השבוע דיברה ברוגז גדול על כמובן על אלימות פלסטינית כלפי יהודים, אבל לא הייתה אף מילה על הבריונים של אהבה שעשו את אותו דבר כלפי פלסטינים בירושלים. צריך גם לזכור, נתניהו שהלבין אותם, שנתן להם מעין רוח גבית ולגיטימציה ציבורית, בכך שהוא הכניס לראשונה את נציגי הקאניסטים בכנסת.
כן, תגיד עמוס, למה הרמטכ"ל אביב כוכבי ביטל את נסיעתו לארצות הברית? מה מכל האירועים שמתרחשים כעת הכי מטריד אותו?
אני חושב שמטרידה אותו ירושלים, היא לא באחריותו הישירה, זו אחריות של המשטרה והשבק יותר משלו.
עד רבה, אם זה לא שלו, אז שיכול לסרע.
אבל ההבנה היא שעזה קשורה קשר עמוק במה שקורה בירושלים, שהמהלך של חמאס ירי 36 רקטות ופצצות מרגמה ביום שישי בלילה, ומה שהציט אותו זה המתיחות סביב ירושלים, ושאם לא תושג שליטה במצב בירושלים, זה עלול לגלוש לו הן לרצועה למשהו עמוק יותר והן לגדה. ייתכן שזה גם מעיד שם בעצם שהנסיבות הן יותר מדאיגות ממה שנראה לעין.
כן, אז אם אתה קורא את הטוקבקים ואת שאר הפרשנויות... אוקיי, לפעמים צריך גם קצת להציץ בהם, לא לקחתם יותר מדי ברצינות. האם יש איזשהו דבר מה שאנחנו לא יודעים, כמו מזוודת כסף שלא הגיע במועד הצפוי או הקבוע?
זה מחייב בירור נוסף, אבל אני לא מכיר איזושהי בעיה עם הכסף הקטרי. להפך, הייתה התחייבות קטרית כבר לפני כמה חודשים, סביב אחד הסבבים הקטנים יותר בעבר, שבעצם במהלך 2021 הם שנה יעבירו את הכסף מדי חודש, כמו שעון פרסרי, ולכן הבעיה הזאת ירדה מסדר היום, לפחות כרגע, וגם צריך להגיד, הממשלה של נתניהו הולכת רחוק מאוד, הרבה יותר ממה שבוחרי המבינים, בלהבטיח שקט ולאפשר לחמאס להשלים כמה שיותר פרויקטים בקום התשתית ברצועת עזה. כלומר, הדברים הללו מתרחשים מתחת לאפנו, כמעט לא מקבלים סיפור, יש לנו מגבלה ברורה שהיא פתרון בעיית השבויים והנעדרים, נתניהו לא יכול לגמרי להתמצא לכל הדרישות של חמאס, אבל בסך הכל הוא מאוד הלך לקראתם בעזה מתוך רצון לשמור על שקט.
כן, עמוס, דיברת על העניין של הקורונה באמת, אז אצלנו באמת אנחנו חגיגות סוף קורונה, בעזה ובגדה עוד לא הסתיים האירוע הזה. איך הוא משפיע?
המצב שם הרבה פחות טוב, יש כמה אלפי חולים ביום, כמה עשרות מתים, זה עולה ויורד, אבל הם רחוקים מפתרון. באישור ישראלי ובהשתתפות ישראלית חוסנו, אני חושב, משהו כמו 120 אלף עובדים מהגדה, שעובדים בהתנחלויות ובתחומי הקו הירוק, אבל זו טיפה קטנה בים, יש עדיין מיליוני פלסטינים שלא חוסנו, ולכן מצבם שונה משלנו. יכול להיות שזה מוסיף לתסכול, אני לא חושב שזה לב העניין כרגע, הייתי מוסיף פה עוד משתנה אחד חשוב שעדיין לא התייחסנו אליו, והוא הבחירות ברשות הפלסטינית. ב-22 במאי אמור להתקיים השלב הראשון, שזה הבחירות לפרלמנט, פעם ראשונה ב-15 שנה. זו החלטה של אבו מאזן שבישראל ראו בה טעות גדולה, אני חושב שגם הוא עצמו מחפש סולם לרדת מהעץ הזה, כי היום הוא מבין שיש סיכוי טוב שחמאס ינצח אותו בבחירות הללו. וגם פה המתח הפנימי שגובר אצל הפלסטינים מקרין על מה שקורה אצלנו, כלומר תושבי סדרות שלא בטובתם, עם קצת בני ערובה של הסכסוך הפנימי בין הפלסטינים. סדרות היא אמצעי יותר מאשר מטרה. הרעיון של חמאס הוא לאותת פה גם לישראל וגם לרשות, אנחנו פה, אתם חייבים לספור אותנו בכל מה שקורה, והדרך לעשות זאת היא לצערנו בעוד ירי של רקטות על עוטף עזה.
עמוס סורן,
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
את יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו וגם מנכלית של חברת ייעוץ ובנקאות השקעות בשם ANG Partners, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הודו. את מומחית לענייני הודו ויש שם התמודדות מאוד משמעותית עם מגפת הקורונה. אמנם אצלנו התגלו אתמול רק 38 מקרים, אבל שם בשבוע שעבר, ביום אחד, התגלו משהו כמו 314 אלף מקרים חדשים. זה נשמע כמו דרמה, הם איבדו שליטה על המחלה?
נכון, להיום זה כבר הגיע ל-350 אלף ויותר. אז זה ממשיך לעלות, העקומה ממשיכה להזדקר כלפי מעלה.
זה אומר מיליון איש כל שלושה ימים, סדר גודל.
כן, כן. עכשיו אני אבל חייבת לספר לכם שכל יום הם היום מחסנים 3 מיליון איש. ואנחנו מקווים שהם יצליחו להתגבר על זה תוך שבועיים, כשהם יחסנו עוד כמות משמעותית של אנשים.
למה עוד שבועיים? אני מנסה להבין. הרי עד היום, ככל שאני קורא, בהודו חוסנו אחוזים בודדים, אפילו ממש אפשר לספור אותם על יד אחת.
8% או 9% כבר מהאוכלוסייה חוסנו, בחיסון ראשון.
אוקיי, אז זה ייקח לפחות שבועות ארוכים.
אומרים שהחיסון הראשון, ואני כמובן לא מדענית לצורך העניין, החיסון הראשון קיבלו אותו כבר למעלה מ-130-140 מיליון איש. הם בקרוב יקבלו גם את השני. ולכן צריך להסתכל על זה ש10% מהאוכלוסייה כבר תהיה פחות או יותר מחוסנת. החוכמה היא להגיע לעוד 40% כדי להגיע לפחות לחצי מאחוז מהאוכלוסייה, שזה הגיל המבוגר יותר מעל גיל 27.
אז זהו, בהודו האוכלוסייה בסך הכל היא די צעירה, נכון? כי יש שם הרבה מאוד ילודה.
הגיל החציוני בהודו זה 27. זה אומר 50% מהאוכלוסייה, היום יש בהודו 1.4 מיליארד, אז צריך להגיע ל-700 מיליון איש, כן, בקטנה, כן?
כן.
שצריך לחסן אותם. וזה בהחלט אתגר, אבל הם, קודם כל הם הפסיקו לחלק חיסונים. מודי חילק למעלה מ-60 מיליון חיסונים בחודשיים האחרונים.
מה פירוש חילק? למי הוא חילק?
הוא חילק קודם כל לעניי עירך, ואומר עניי אזורך. הוא שלח לבנגלדש, לאפגניסטן, סרי לנקה, נפאל, ואחר כך עבר לדרום אמריקה ולאפריקה. 60 מיליון מנות יצאו מהודו, בין אם בתשלום או בין אם בחינם, למדינות האלה, כי הוא חשב שהכל בסדר אצלו.
כן, צריך לזכור שהודו היא יצרנית מאוד גדולה של חיסונים עבור חברות אחרות, והשאלה באמת אם זה נותן להם איזשהו יתרון.
זה נותן להם יתרון, כי עכשיו ברגע שהוא יפסיק לחלק חיסונים, הוא גם הורה גם לחברות הקיימות וגם למפעלים נוספים לעבור ולייצר חיסוני קורונה. הוא גם הזמין את הספוטניק הרוסי ואת פייזר, ועושה אישורים מהירים לג'ונסון אנד ג'ונסון ועוד כמה יצרני חיסונים. כך שהולך להיות פוש מאוד גדול. אם הם עושים היום 3 מיליון חיסונים ביום, הם יכולים גם להגיע ל5 ויותר מיליון ביום, שזה נשמע לנו בלתי נתפס, אבל זה כמות שעוד הוא יכולה לעשות.
כן, אגב, החלוקה של חיסונים למדינות שכנות, לבנגלדש, נעשתה ממניעים הומניטריים או ממניעים מדיניים, כלכליים
אנחנו ואחרים. קוראים לזה הדיפלומטיה של החיסונים.
בדיוק.
מהרגע שהוא נכנס לתפקיד שלו ב-2014, לטקס ההכתרה שלו, הוא הזמין את כל ראשי המדינות הסמוכות. הוא רוצה להיות המנהיג של דרום מזרח אסיה, כאשר סין נושקת באורפו וגם כן מתמודדת על אותו תואר. כך שבין אם זה היה מרצון טוב, או בין אם זה היה בניסיון להשיג הון פוליטי, זה לא נורא משנה, זה מה שהוא עשה. וכל משלוח של חיסונים למדינות האלה לובה בהרבה מאוד יחסי ציבור של מודי ושל בחיריו. אבל זה נפסק לעת עתה.
הייתה איזו תחושה בהתחלה ובאמצע השנת קורונה שעוברת עלינו, שאיכשהו ההודים יותר עמידים לדברים האלה. בין אם זה כי הם חיים ככה בצורה כזאת, רבים מהם חשופים להרבה מהם מחלות, אז אולי יש להם עמידות יותר גבוהה, בין אם הם צעירים, ושהם, יש להם בעיה, אבל מתגברים עליה בסך הכל, והיא פחות חמורה מאשר במערב, ואז התברר שזה לא מדויק, ויש להם התפרצות עצומה, גם עם תמותה וכן הלאה. מה את אומרת על זה?
איתן, אני חושבת שהם כן יותר עמידים, כי אנחנו צריכים להסתכל על מספר המתים, ולא רק על מספר הנדבקים. מתו עד היום בהודו 190 אלף איש. אם אנחנו משווים את זה לכמויות האדירות של הנדבקים, אז אולי הם כן עמידים יותר. אז הם נדבקים, אבל לא מתים מזה.
אולי זה עניין של הגיל פותר את התעלומה הזאת.
ויכול להיות שגם הדיבידנד של הגיל נותן פה עזרה, כי הצעירים הם אלה שברחובות מסתובבים יותר, ואכן הם יותר חזקים מבחינה, אני לא יודעת, לא אגיד גנטית, אבל מוגנים, כי הם כל כך הרבה וירוסים וחיידקים מסתובבים שם ברחוב. שקורונה קטנה כנראה לא גורמת נזק גדול מדי.
הם כבר ראו דברים כאלה בהיסטוריה שלהם. איך זה משפיע על העסקים ועל הכלכלה?
שנת המס ההודית הסתיימה ב-31 במרץ. אצלהם שנת הכספים היא מאפריל עד אפריל. אז בשנה האחרונה זה בדיוק הייתה שנת הקורונה מבחינתם, והצמיחה הכלכלית ניזוקה, ואומר, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל זה במינוס 5-8%, הכלכלה התקבצה, וכבר ציפו שהשנה הצמיחה תהיה גם 13-15%. כמו שאני רואה לאור ההתפרצות הזאת, שהיא, אני חושבת שהיא הפתיעה מאוד את הודו, הכלכלה, אני לא יודעת אם היא תמשיך להתכווץ, אבל היא לא תגיע ל-13% צמיחה שהם ציפו, ועדיין עושים עסקים. זאת אומרת, מי שניזוק זה באמת העסקים הקטנים שנאלצים לסגור, והיה סגר מאוד גדול בהודו בשנה שעברה, והרבה עסקים נסגרו. מאוד דומה אלינו, רק שמבחינת קנה מידה הם פי 150 מאיתנו. כל דבר שאני מסתכלת בישראל תכפילו ב-150.
כן, אז זהו, אז דיברת קודם באמת על, זה, אולי נסיים עם זה, על 3 מיליון מחוסנים מדי יום, אפשרות לעלות ל-5 מיליון מחוסנים מדי יום. וממה שזכרו לי מביקורי היחידי בהודו,
יחד איתי.
בדיוק, יחד איתך, לא התפעלתי מרמת התשתיות שם. כלומר, יש להם מערכות תשתיות, מערכות בריאות טובות ויעילות, או שהם ככה קצת מקרטיים לנוכח המשמעות של המגפה?
אז מה שטוב, נכון, מערכת הבריאות הציבורית היא עדיין בעייתית, ויש חוסר מאוד גדול של מיטות. עם זאת, מערכת הבריאות הפרטית היא מאוד מפותחת, ויש רשתות מאוד חזקות, בין אם זה אפולו או אחרות, והן גם עכשיו משתתפות במאמץ גם לחסן. זאת אומרת, מהראשון למאי, אנשים יוכלו להתחסן בכל מקום פרטי, משהו שלא היה עד עכשיו.
ולשלם על זה?
ולשלם על זה. וכמובן, ועכשיו זה מתחיל, זה נושא נפיץ, אני מאמינה שנדבר
ברור,
על זה עוד הרבה.
ברור, בריאות לעשירים בלבד, כן.
זה הולך להיות בעייתי, וגם יש שוני בין החיסונים השונים. זאת אומרת, קובי שילד של אסטרזניקה יותר יקר מבערת ביוטק שעושה חיסונים, ופייזר יהיה יקר, זאת אומרת...
אבל מודי בסדר עם העניין הזה של מי שיש לו כסף שילך להתחסן?
תראה, מודי מבין שהוא חייב להשתמש בכל הקלפים כרגע. אם הוא ימשיך לנהוג בשיטה שהוא נוהג שמתחסנים בבתי החולים הציבוריים, אנחנו נהיה פה עוד שנה.
כן.
ולכן בתי החולים הפרטיים יעילים, עם ניהול נכון, ועדיף לגמור את זה עכשיו מאשר אחר כך לפקוט ש...
כן. עוד מקרה שבו המציאות מנצחת אידיאולוגיות.
לגמרי ככה.
יפה. תודה רבה.
ענת ברנשטיין-רייך. תודה
לכם. להתראות. שלום לישראל פישר.
שלום.
כתב האנרגיה והתשתיות שלנו. אז מחר צוות בין משרדי צריך לבוא ולהציג את ההמלצות שלו בכל הנוגע לבתי הזיקוק. נושא שמדברים עליו כמה שנים, והשאלה איך מתמודדים עם העובדה שבאמצע עיר השלישית הכי גדולה בישראל נמצא בית זיקוק גדול ועוד כמה מפעלים גדולים, שלאורך זמן לא נראה שזה המצב הטבעי שצריך להיות, וגם אנחנו מכירים את הריחות מאזור חיפה, ואנחנו מכירים את הנתונים של התחלואה שם, שום דבר שם לא סימפטי. מה צפוי להיות בהמלצה של הצוות הזו? שזה המלצות ביניים, אני מבין.
המלצות ביניים וגם שלט מעבר, לא ברור מי יכול לקבל ולאשר את זה, אבל יגידו דבר אחד, יפסיקו את פעילות הזיקוק במפרץ חיפה. אם ינקבו בתאריך, כמו שמועצה הלאומית לכלכלה רוצה, עד 2027, או כמו שמשרד האנרגיה רוצה להגדיר את זה בתוך עשור, ובלי להגיד בדיוק סוגרים את בזן, זו השאלה הגדולה, מה הם יעשו ומה תהיה המסקנה הסופית שלהם בישיבה.
וההבדל בין שתי האופציות האלה הוא הבדל של מיליארדי שקלים.
זה הבדל של מיליארדי שקלים בפיצויים לבזן, ובעצם לעידן אופר ששולט בבזן, כי אם אתה אומר עכשיו, אנחנו סוגרים את בזן עד 2027, אז אתה בעצם אומר, אתה פוגע בכל המודל, בכל הפעילות העסקית של החברה שחתמו איתה לפני 13 שנה על חוזה ל-98 שנים, ועכשיו פתאום אתה בא ואומר, טוב, אתם צריכים לצאת מפה, ולפי התחשיב של השווי שוק שלהם בבורסות והחובות, ואובדן רווחים הצפוי, אז פיצויים של יכולים להגיע ל-6-7 מיליארד שקלים.
שמה היעד בעצם? לסגור את זה סופית, לא לזקק פה יותר נפט, או פשוט להעתיק את זה למקומות אחרים, זה כמו שעושים תמיד, מעבירים לנגב, כן?
אז יש את מתקני הזיקוק באשדוד, שהם מספקים כיום כ-40% מתזקיקי הנפט בישראל. המחשבה היא שעד 2030, 2031, זה לפחות מה שאומרים במשרד האנרגיה, הביקוש בישראל לתזקיקי נפט ירד מאוד. ולכן לא יהיה כדאי יותר להמשיך להשתמש בבתי הזיקוק בחיפה, ואפשר להסתמך רק על בתי הזיקוק באשדוד, ולהיבט הפער את מה שצריך.
השאלה אם הטיעון הזה הוא באמת נכון, או שהוא פשוט טיעון שמשרת את אלה שמתנגדים ללוח זמנים הקצר ולתשלום הגבוה לבתי הזיקוק, מכיוון שבתי הזיקוק, נכון להיום, גם מייצרים חומרים נוספים, כמו חומרים ארומטיים, והם לא רק מייצרים נפט, הם גם מייצרים פלסטיק וכל מיני דברים אחרים, ויכולים לטעון שהם רוצים לפעול אתה יודע, עד אין סוף, וגם הם מייצאים כמות מאוד גדולה של נפט מזוקק. אנחנו, מדינת ישראל מייצאת באמצעות בתי הזיקוק, בהיקפים גדולים, סולר לחוץ לארץ, למדינות אחרות, כך שלא ברור לי בדיוק מאיפה מגיע הטיעון השלם של ככה דעיכת עצמית של בתי הזיקוק, מבלי שיהיה צורך לשלם להם שום דבר, ולכן ראוי ללכת במסלול הזה.
יצטרכו לשלם להם בכל מקרה משהו. השאלה אם זה 6-7 מיליארד שקלים, או 3-4 מיליארד שקלים. וכאן בתי הזיקוק גם מייצרים כ-75% מגז הבישול שאנחנו, הגפ"מ שאנחנו משתמשים בו בבתים. אז יצטרכו ממש בעשור הזה, כמו שמקדם משרד האנרגיה, להכין את התחליפים. וזה אומר לבנות מאגרים לגז בישול ולקדם שימוש בגז טבעי במקום גז בישול, כי יש הבדל בנוסחה הכימית, גם בבתים או אפילו בחשמל לצורכי בישול. למה אתה צריך להשתמש בכלל בגז? זה עוד משהו שמשרד האנרגיה מקדם. כל מיני תחליפים לחומרים שהם משתמשים לסלילת כבישים שמייצרים בבתי הזיקוק. יצטרכו לדאוג ליבוא שלהם, יצטרכו להקים נמל תזקיקים חדש בחיפה, כי הנמל הנוכחי הוא מאוד מיושן, משתמשים בו בעיקר לייצוא כיום, אבל הוא מאוד מיושן ואין מה לעשות איתו, אז צריכים לבנות נמל חדש לתזקיקים האלה בחיפה, לבנות מיכלים, ואז יש כל העניין של נימבי, איפה יבנו את המיכלים לאחסון התזקיקים החדשים ש... יבואו בייבוא.
בעיקר בשביל הצבא, אני חושב.
על הצבא יש את הדרישות הביטחוניות שלו. משרד הביטחון אומר, אנחנו צריכים לי מסוים של בנזין וסולר ודלק מטוסים פה בישראל. אז איפה מאחסנים את זה? זו גם שאלה מסיבות
כן,
ביטחוניות.
הסיבה המקורית בעצם לסגירת הדבר הזה, היא שזה מסוכן ומזהם, נכון? בעצם זו הסיבה שבגללה התכנסנו.
זה מסוכן, מזהם ומסריח כחיפאי לשעבר, אני עריכות שם...
ומעכב באופן דרמטי, עד כמה שאני מבין, את ההתפתחות ואת הצמיחה של חיפה ושל המטרופולין של חיפה, שיש נתונים שמראים שהוא המטרופולין שצומח הכי לאט בישראל. אתה מסתכל שנים
אחורה. אגב, היחידי שמחירי הדירות שם ירדו בשנה האחורה.
מחירי הדירות שיורדים, כמות אוכלוסייה שצומחת רק לאט מול זינוק בכמעט כל עיר אחרת בישראל. ויש שם פוטנציאל גדול. כל אחד מכיר את חיפה ואת הפוטנציאל הגיאוגרפי שלה.
טופוגרפית היא הכי יפה בארץ.
טופוגרפית היא הכי יפה בארץ. זה שהבריטים ב-1930 ומשהו שמו שם כמה מפעלים, לרבות מפעלי הזיקוק האלה, לא דבר שצריך לשמר לאורך זמן את העובדה שאתה מחזיק מפעל זיקוק שתמיד מזהם עכשיו ותמיד יזהם באמצע אזור מגורים, וזאת הנקודה אולי המרכזית שצריך לבוא להגיד פה למי שמקשיב לנו עכשיו, שה-20 פלוס אלף דונם האלה שיפונו במידה וימחרו על ידי המדינה ויהפכו לנדלן מבוקש על חוף הים, הדעת נותנת שיותר מיפצו על כל ההוצאות הללו של סגירת...
אתה היית קונה דירה שנבנתה על...
זו שאלה דרך אגב, הקרקע מזוהמת.
אם ינקו את הקרקע כמו שצריך, למה לא?
אתה נשמת את הקרקע של הכישון, אתה לא היית צריך לחזור לשם.
זה נכון, אבל תשמע, עושים דברים, מנקים נהרות.
לא, אבל הנקודה החשובה בעיניי היא זו, אם זה מסוכן, גם ביטחונית, גם זיהום אוויר, גם אלף אחת סיבות, אז כל העניין של בוא ניתן לעסק הזה לגבוע באיטיות, ניתן לו לדאוך כדי שנשלם פיצוי נמוך יותר, נשמע לי כמו אסטרטגיה שלא מתאימה לממשלה רצינית.
אבל למה צריך להגדיר 2027? צריך להכין עבודה תשתית מאוד מקיפה כדי שאפשרי. אומרים,
כל גופי התכנון... כמה זמן לוקח להכין עבודה כזו?
כל גופי התכנון אומרים, אין סיכוי שעד 2030 יהיו מספיק תשתיות כדי שאפשר יהיה להחליף את הצורך שלנו בנפט ובתזקיקי נפט.
אם תביא לפה חברה סינית... היא תעשה את זה תוך שנתיים.
אתה רוצה שחברה סינית תהיה מעורבת בדברים שקשורים לביטחון?
לא, אבל אני אומר, זה שהתרגלנו לזה שבישראל כל פרויקט צריך לקחת 10 שנים, 15 שנה, זה הבעיה המרכזית.
אבל זה פריסת צנרות גז טבעי במרכזי הערים, וזה הקמת מתקני חסון וכל מנהל התכנון במשרד הפנים, שצריך בכלל לתכנן את העיר שלה בין 70 ל-110 אלף יחידות דיור שיקומו שם, וצריך לפנות את מפעל דשנים של חיל, שהזיהום בו הרבה יותר חמור מהזיהום של בתי הזיקוק.
סיבה עוד יותר טובה.
לא, אותו אומרים לפנות מיידית. אותו אומרים, ותשן את המתקנים של חברת התשתיות נפט הממשלתית בקריית חיים, אומרים מפנים מיידית. זה בכל מקרה, כולם אומרים את זה צריך לפנות מיידית. את בזן, בינתיים, עד שנמצא את הפתרונות, עד שנקים את נמל התזקיקים, עד שנוכל למצוא פתרון חלופי לחומרים, לביטומן שמשתמשים בו אחר כך לסלילת כבישים ולגפם. עד אז, רגע, חכו.
לי נראה שאם היית מביא את ג'ו ביידן לפה, הוא היה מסתכל על העניין הזה ואומר, רבותיי, קחו מיליארד דולר או טריליון דולר ותעשו את זה צ'יק צ'אק, תוך שנה תסדרו את כל העניין הזה. בסוף, איך זה שאין לחץ פוליטי יותר גדול של תושבי חיפה? זה קצת מוזר לפעמים. למה ראשת העיר לא מצליחה להוציא 15-20 אלף איש לתל אביב להפגין מול משרד ראש הממשלה ופשוט פותר את העניין הזה? כי אם היא תעשה את זה, אז זה מה שיקרה.
החיפאים מאוד מתנגדים, יש קונצנזוס בחיפה, בהתנגדות לבתי הזיקוק, ואני חיפאי, אבל הבעיה עכשיו של חיפה זה שראשת העיר איבדה הרבה מאוד הון פוליטי בשנים האחרונות, וקשה לה באמת להוביל קמפיין שכזה, ולהוציא חיפאים לרחובות, כי יש את ארגוני הסביבה שהם מוחים.
גם איך תוציא את החיפאים לרחובות? יש מלא חזירים שם.
וגם מ-10 בלילה הולכים לישון, בוא.
בדיוק.
לי מותר, אני חיפאי.
גם לי מותר.
אבל איבדה הרבה מאוד הון פוליטי באמת, והיא השתמשה בהרבה מאוד, חלק גדול מהמדיניות שלה גרם לתושבי חיפה קצת להשמיע ביקורת כבדה מאוד עליה, וגם יש את כל העניין התעסוקתי, כי יש את, אתה יודע, הלובי של התעשיינים, והלובי של המעסיקים, שהם אומרים, רגע, אתם פוגעים בעובדים פה, אנחנו, אתם לא מספקים להם מספיק פתרונות.
אבל גם זה לא עושה שום שכל.
ברור שזה לא הגיוני, אבל החיפאים לא ממהרים לשלול את זה.
כמה אלפי עובדים בוודאי יאבדו את מקום העבודה שלהם אם המפעלים הללו ייסגרו או יעברו למקום אחר. אבל תחשוב כמה אלפי עובדים יסכימו סוף סוף לבוא לעבוד בחיפה, במתם, בהייטק, על יד הטכניון, אם לא יהיה את כל הזיהום הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אנשים שלא מוכנים לעבוד בחיפה בגלל התפיסה שלהם, כנראה שבצדק, במידה חלקית לפחות, על רמת הזיהום האוויר של האזור הזה, וביקוש להייטק סביב הטכניון, לפי דעתי, תמיד יערער במידה ולא יהיה את כל האילוצים הסביבתיים הללו.
על דבר אחד כולם מסכימים, בתי הזיקוק חייבים לעוף ממפרץ חיפה. שאלה אם מתי זה יקרה, ב-2027, ב-2030 או ב-2035, וכמה פיצויים המדינה תצטרך לשלם.
כן, טוב, האמת שיש הבדל אדיר בין 2027 ל-2035, אני חושב שאם יש החלטה שזה לא צריך להיות שם, אז צריך לעשות הכל כדי שזה לא יהיה שם.
2-3 מיליארד.
ולתת גז על הדבר הזה.
שקלים לכאן ולכאן לא נראה כמו סיבה טובה לדחות את זה ב-10 שנים. כן. לפחות כאן מאיך שאני רואה את זה מתוך המרתף בתל אביב.
יפה. ישראל פישר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה לך.
וגם תודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.